אחד הדברים המעניינים שלמדתי לגבייך זה שאת יודעת לחלום צלול. אז תסביר רגע אולי מה זה חלומות צלולים ואיך את משתמשת בזה.
אז איזו שאלה כיפית. אחד, חלומות צלולים זה שאתה נמצא בתוך חלום בלילה, ואתה יודע שאתה בחלום.
זאת אומרת, במודעות אתה יודע.
כן, אתה יודע, וואי, זה חלום עכשיו. יש דרגות שונות של מודעות שאפשר להיות בהן בחלום צלול, זאת אומרת, אפשר להבין שאתה בחלום, ולאבד שנייה אחרי זה את ההכרה ולשכוח שאתה בחלום, זה נשמע מוזר, אבל זה ככה. אפשר להבין שאתה בחלום ופשוט כזה להיות בחלום הזה ולזרום איתו, אפשר להבין שאתה בחלום וממש לכוון אותו.
כאילו ממש לביים אותו.
לביים אותו ולהגיד, וואי, עכשיו אני רוצה ללכת לירח. רוב האנשים בהתחלה מתלהבים ורוצים לעוף, אחרי כמה פעמים נגמרת ויורדת ההתלהבות מזה, סבבה, הבנתי שאפשר לעוף בחלומות, אחלה. ואז אפשר לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים, כי לא משנה במה אתה מאמין, מה שקורה בוודאות זה שבמהלך חלום אתה באיזשהו קשר עם התמודע שלך. אז גם אם כל האנשים שאתה פוגש הם פרי דמיונו של התת מודע שלך, זה מרתק, כי זה לפגוש שכבות אחרות בתוך עצמך.
איך זה משמש אותך, נגיד, איך השתמשת בזה, בזה דוגמה?
אז אני חייבת לשתף, דבר ראשון שהרבה פעמים לא השתמשתי בזה, וזה פשוט מגיע אליי, זה משהו שיש לי מגיל קטן, בלי שניסיתי, לא יודעת למה, אז הרבה פעמים זה פשוט קורה, אבל במצבים שבהם, בתקופות בחיים שבהם יש לי שאלות, נניח אני תקועה על מה אני צריכה לעשות בנושא מסוים, איך אני צריכה לפתור קונפליקט שיש לי עם בן אדם, לאיזה כיוון לקחת פרויקט מסוים, קריירה, אפילו את הספר שכתבתי, אני יכולה לשאול את זה במהלך חלום, והתשובות שאני מקבלת הן לא תשובות כמו שאתה היית נותן לי, או תודעה צלולה היית נותנת, זה תשובות משונות, זה איך שאתה תמודע מדבר, נכון? אם למישהו יצא פעם לפרש חלומות, או לקרוא כתבים שמפרשים חלומות, אז יש את השפה של התת מודע, אבל זה תמיד פותח משהו ונותן נגישות לדברים שאין לנו נגישות אליהם ביום יום.
טוב, נשמע מרתק.
תודה.
טוב, אז אנחנו הולכים ככה להכיר יותר לעומק ולדבר פה על הרבה מאוד דברים מעניינים מיד אחרי זה.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
ברוכה הבאה, נרקיס אלון.
בואי, ממש כיף להיות פה.
אלן. אז נרקיס היא יזמת חברתית, יוצרת תוכן ומנחה, מחברת הספר אישה חיה, מייסדת שותפה של W, שזה רשת בינלאומית של יזמות נשית ושל משחקות באש, גם פודקאסט וגם קבוצת פייסבוק, עם למעלה מ-15,000 גברים ונשים שעוסקת ביחסים, מיניות ומגדר. אז ממש כיף שאת כאן, אמרתי לך את זה ככה לפני שהדלקנו את המיקרופונים, שאני מרגיש שאני כבר מאוד מכיר אותך, כי האזנתי לספר שלך אישה חיה, נדבר עליו גם עוד מעט, והאמת שמאוד ציפיתי לשיחה הזאת.
איזה כיף, אני גם.
כי ככה הרגישתי שיש לנו גם קצת אלמנטים משותפים במסע שעשינו, מסעות שעשינו בחיים. אז שאלה שאני אוהב לי להתחיל איתה, זה מי זו נרקיס? כאילו איך היית מגדירה את נרקיס, פחות כרגע, היום.
אז היום אני אימא מניקה, לפני 3 חודשים ילדתי את אגם, שזו הילדה השנייה שלי, וזה חלק מאוד גדול עכשיו ממי שאני, בגלל שזו פעולה שאני חוזרת אליה איזה 8 פעמים ביממה.
שגם נגיד לפני שפתחנו את המיקרופונים, זה מה שעשית.
נכון, זה מה שעשיתי כמה דקות לפני שהתחלנו. אתה יודע, זה קטע, בגלל שהרבה פעמים בשיחות כאלה מדברים על דברים גדולים, ועל לשנות עולם ולהשפיע על המון אנשים, ו... ובסוף משהו בהנקה, אתה כזה מאכיל בן אדם אחד, וזה כל כך משמעותי, אז זה חלק גדול ממי שאני היום, באופן כללי אימא, אבל אני חושבת שמעל הכל, אני אישה מאוד סקרנית, ומאוד מאוד רגישה, לטוב ולרע, ואני מאוד מאוד אוהבת לארגן את השאלות שלי ואת התובנות שאני מוצאת לכדי טקסטים ופרויקטים, קהילות, שיחות עם אנשים מעניינים שקורות בצורה ספונטנית. וזהו, כל הזמן מחפשת ללמוד ולהתפתח.
זה ממה שגם שמעתי בספר שלך, וגם ככה שחקרתי, וגם הקשבתי לפודקאסטים שלך, אז יש לך איזשהו מסלול חיים ומסלול, אפשר לקרוא, לא יודע אם לכל זה תעסוקתי, לא יודע אם זה השם המתאים לדבר הזה שהוא די מעניין, אז אולי ככה תני ככה כמה הילייטס מהדרך שעשית קצת, שינויים שעברת בדרך.
אז עכשיו אתה אומר, מי זאת נרקיס, אבל דברי פרקטית,
כאילו. לא, דווקא אני אהבתי את התשובה שקודם, אני חושב שזה התשובה הכי, את יודעת, הראשונה שיוצאתי, התשובה כנראה הנכונה והמדויקת לרגע הזה.
כן.
כנראה שאם אני מדברים לפני, לא יודע, חצי שנה, אולי התשובה הייתה אחרת.
אז באמת, הדרך שלי התחילה, הייתי ב-8200 בצבא, ואז התחלתי כזה, כמו כל החברים שלי, לעבוד בהייטק. וכשהייתי בטיול אחרי צבא, הבנתי שמאוד חסר לי ההיבט הזה של יצירת שינוי ועשייה חברתית שהיה לי מאוד חזק בתנועת נוער. וחזרתי לארץ והקמתי עם שותפים ארגון חברתי שקוראים לו זה, שפרויקטים תרבותיים שיצרנו כל מיני הזדמנויות תעסוקה לאוכלוסיות נזקקות, ופרויקטים שמשלבים אומנות, תזמורת מנגני רחוב, מפעל הדפסה שמעסיק אסירות משוחררות וכו'. ומשם בעצם הקמתי כמה מיזמים אחר כך שהם מיזמים חברתיים. אז הקמתי עם שותף אקדמי על מקצועות סטארט-אפ, ובעצם במיזם הזה, שבכלל עשינו, אתה יודע, קורסים של תכנות ושיווק באינטרנט וכולי, ממש כדי לעשות לאנשים השמה בתעשיית הסטארט-אפ, קיבלנו מענק מגוגל לייצר תוכנית שיכולה בעצם לעזור לנשים להשתלב בתעשיית הסטארט-אפ. והיינו צריכים בעצם לייצר תוכנית שהיא ייחודית לצרכים של נשים. ובזמנו אנחנו חשבנו, אוקיי, מה האתגרים של נשים ש... שבעצם מונעים מהם להיות דומיננטיות בעולם הייטק, בעולם היזמות. ומה שחשבנו אז שהאתגר זה זמן. אמרנו, לנשים חסר זמן. הן צריכות לשלב, הרבה מהן נופלות כל המטלות של הבית, ואם רק ניקח אותה מהצורך כל הזמן לרצות את כל הסביבה חוץ מי את הרעיונות שלהם, הם יקימו את המיזמים שהן רוצות והם ילכו אחרי זה. אז בעצם ככה עשינו את ה... מחזור הראשון של מה שהיום זה בעצם W, אבל בזמנו זה היה בשם אחר ותמה אחרת, ולקחנו 20 נשים למדבר, כל השחת דת זה, אתה יודע, במדבר אין פלאפונים.
אין קליטה.
אין קליטה ואין גברים, רק נשים. ובעצם עשינו תכנים.
ואין ילדים ואין...
נכון, רק עשינו תכנים מאוד מאוד אינטנסיביים שקשורים ליזמות, רק תחשבו על המיזם שלכם, בואו נדאג שהדבר הזה קורה. סליחה. היה פה ענייני סאונד. בקיצור, אז, ואז בעצם בערב הראשון של הסדנה, שהיינו אחרי המון המון סשנים שקשורים רק לסטארט-אפים, יש ארוחת ערב ונוצרת כבר אווירה מאוד מאוד אינטימית בין המשתתפות. ואני שמה לב שכל השיחות הן בכלל על גוף ועל מיניות.
וואלה.
כן, זה היה אנחנו ב-2014 לפני מיטו, ונשים מדברות על דברים כואבים, על הטרדות מיניות במקום העבודה, מי שמספרת על אונס, וגם נשים שלא חוו דברים כאלה, מדברות על תחושה של נתק מהגוף, תחושה של שנאה לגוף, וגם עם הפרטנרים שלהם, אפילו עם כל היחסים הכי בסדר, מין תחושה שהן בעיקר רוצות מחכות שזה יעבור, כשיש משהו במיטה. עכשיו, אני מאוד התחברתי לזה, זו תחושה שתמיד הייתה לי, אבל בכלל לא חשבתי לפני זה שזה חריג, שזה איזה משהו להתעכב עליו, ש...
מה חשבת שזה דרכו של עולם?
כן, שככה זה, שכמו שכשהייתי ב... חטיבת ביניים, הפסקתי לאכול כדי שבנים יתייחסו אליי, וזה לא היה רלוונטי אם אני רעבה או לא רעבה, פשוט הייתי צריכה לראות בצורה מסוימת. אז באותה מידה, כשנכנסתי ליחסים אינטימיים בגיל מאוחר יותר, זה לא משנה מה הגוף שלי רוצה, לא רוצה, אני צריכה להתאים את עצמי, אתה יודע, לפרטנר שנמצא איתי עכשיו בעמיתה, וככה זה. ופתאום אני שומעת את הדברים האלה, ואז הבנתי שרגע, האתגר של, כן, יש לנו בתור נשים אתגר שקוראים לו זמן, אבל גם יש לנו אתגר עם זה שיש לנו גוף, ובצורה מסוימת, חינכו אותנו במקרה הטוב להרגיש איזשהו נתק ממנו, ובמקרה הרע יותר להרגיש שהוא ממש אויב. והדבר הזה מחלחל ומשפיע לחלוטין על המקום שלנו, על ההגשמה שלנו, בגלל שזה מין תחושה כזאת שאת כל הזמן צריכה להסתיר משהו, שאת כל הזמן צריכה להיות במגננה. ויותר מזה, אם אני לא חושבת שהצרכים הכי בסיסיים שלי חשובים בחדר המיטות או בחדר האוכל, אמרתי לך שלא חשוב אם אני רעבה או לרעבה, רק שאני רעה בצורה מסוימת, אז למה שאני אחשוב שהדעות שלי החשובות בחדר הישיבות, הדעות האמיתיות? כי אני לפני זה גם דיברתי בחדרי ישיבות, אבל דווקא אמרתי את הדברים שרציתי להגיד, או אחת כמה וכמה, רעיונות שלי חשובים כדי שמישהו ילך אחריי. ובעצם מאותה פעם החלטנו לא לשמור את השיחות האלה לשיחות
ארוחת ערב.
קולר, שיחות בארוחת ערב, אלא ממש החלטנו שזה הולך להפוך להיות חלק מהתכנים שעוברים בסדנת יזמות הזאת לנשים.
זאת אומרת, אני רוצה רגע רק לחדד, זה בעצם כל מה שקשור באמת לדימוי גוף ומיניות ויחסים, זה משהו מאוד אינהרנטי ביכולת של נשים בעצם ליזום, להצליח.
אגב, להתקדם. זה אינהרנטי גם ביכולת של גברים, נכון, זה מן הסתם לגמרי. אנשים. כבני אדם אי אפשר לפרק אותנו פשוט לגורמים, נכון. ולהגיד, כאן תהיה רק ככה, כאן תהיה רק ככה. אנחנו לוקחים איתנו את, את כל החתיכות ואת כל השברים שלנו לכל מקום. פשוט אני ספציפית באמת עבדתי עם נשים, ואז גם החלטנו בעצם, אני ושותפה שלי שהקמתי את זה איתה שקוראים לה שרה, החלטנו להתמקד בזה, אז פיצלתי את הפעילות שהייתה לי עם האקדמיה הזאת למקצועות הסטארט-אפ, שותף שלי בזמנו עדיין מוביל את זה עד היום ועושה דברים נפלאים, וקמנו מזה חברה נפרדת, קראנו לה W, אגב, מחרותיים מתחיל המחזור הנוכחי של W.
W זה מי? Woman?
אז זה גם כותבים את זה D-O-U-B-L-E-Y-O-U, כאילו שזה להכפיל את עצמך, אבל זה גם עם המשחק של ה-W של נשים. ובעצם התכנים הם ממש תכנים של עסקים, הקמת מיזם, קידום הקריירה שלך, ותכנים של חיבור לגוף, סיסטרהוד וכולי. והשתתפו כבר נשים מ-16 מדינות שונות בעולם, וכל שנה בעצם אנחנו עושות שני מחזורים ומשקיעות במהלך השנה בקהילה. ואני, תוך כדי W, כל הזמן גם, אתה יודע, נשים החליטו שם החלטות שונות, נשים יצאו מהסדנה, ורובם קיבלו החלטות שקשורות לסטארט-אפ שלהם, עכשיו אני מתפטרת, עכשיו אני מגייסת כסף, עכשיו אני מוצאת שותפה. ואני יצאתי מהסדנה הזאת ואמרתי, מעכשיו אני הולכת להתחבר לגוף שלי. נמאס לי כבר מהנתק הזה, נמאס לי כבר מהסבל הזה, אני רוצה יום אחד להיות אימא, שזה מה שאמרתי כמרכיב הזהות הראשוני שלי בשאלה הראשונה ששאלת, ואני לא רוצה להביא ילדים בסבל לעולם, ולא היה תרחיש אחר שראיתי בזמנו. וזהו, ושם בעצם התחלתי מסע במקביל לפיתוח של W, של עבודה על המיניות שלי, וזה היה עבודה עם הבן זוג שלי, שהיום הוא בעלי, וסדנאות, טיפולים, כל הסיפור הלא מצונזר של זה, אני משתפת בספר אישה חיה, שאנחנו נדבר על זה.
נגיד זה רגע מילה, כי באמת באישה חיה את חושפת בצורה מאוד מאוד אמיצה ופתוחה וכנה באמת את המסע האישי, הזוגי, המיני, כאילו של חיבור לגוף, למיניות שעברת. אז אם בא לך ככה בכמה מילים קצת לתאר את זה, כי אני חושב שיש פה באמת משהו מאוד שיכול לתת ולפתוח לדעתי להרבה מאוד, לאו דווקא רק נשים, אני אגב, כאילו זה היה מעניין, כי הספר, אני חושב באופן טבעי, הוא לכאורה מוכוון נשים.
תראה, רוב הספרים נקרא, 70% מהקוראים הם נשים, אבל כן.
זהו, אבל אני רוצה להגיד משהו על הספר בהקשר הזה, שלמרות שבאמת מתאר את המסע שלך מנקודת מבט נשית, והקול שלך שם מופיע פחות הקול של אלון, את מביאה אותו, אבל זה לגמרי הקול הדומיננטי הוא שלך, והנשיות והכל. לי כגבר זה היה מאוד פותח עיניים בשביל להבין גם את הצד האנושי הרבה 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 טוב, ולהבין את האתגרים ואת ההתמודדויות ודברים שאתה לפעמים כגבר, או הרבה פעמים לא מודע בכלל למה מה קורה בצד השני. אז אני חושב ש...
מה למשל, הולך משהו?
אני חושב ששוב, תיארת למשל את כל הקושי שהיה בהתחלה בכלל, בכל עניין שקשור לקיום יחסי מין.
כן, בחדירה.
בחדירה. אני חושב שזה משהו שכגבר, אני לא בטוח עד כמה אתה מבין את המשמעות.
שיש הבדל נורא גדול בין להיכנס לאנשהו לבין שנכנסים אליך.
נכון, וגם... באמת, שההבדל הזה, את יודעת, אני לא אגיד, אני אגיד פה משהו שהוא מכליל, אבל כאילו, שלפעמים לגבר זה יכול לראות להיות אקט שהוא טכני במהותו לפעמים, אוקיי? לא אומר שזה תמיד כך, אבל יכול להיות טכני, ולאישה הוא הרבה 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 יותר רגשי ונפשי, וגם פיזי בהרבה מובטים אחר מגבר, וזה, אני חושב שזה הבדל מאוד משמעותי, ובעיקר אני חושב אנשים או זוגות שמתמודדים עם דברים דומים, אני חושב שלהקשיב לדברים האלה, זה יכול לתת להם הרבה מאוד גם הבנה אחד של השני, מהזווית שמגיע, וגם הרבה מאוד תקווה.
כן.
כי אני חושב שיש הרבה שמתמודדים עם דברים כאלה, ואו מתביישים לדבר על זה, או לא, או חושבים שכך דרכו של עולם, כמו שאמרת, ופתאום, פתאום את מביאה כאן, שוב, אני חושב, קול מאוד כנה ואמיץ ופתוח ופגיע על ההתמודדות הזאת, ואני חושב שהדבר הזה הוא מדהים. אני חושב ש... זאת, אני יודע שאני אחרי שקשבתי, נתתי, כאילו, שלחתי גם לאהובה שלי שתקשיב לספר, כי אני חושב שיש שם הרבה 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 מאוד דברים שיכולים להועיל.
אז אני אגיד... אני אגיד משהו שלמדתי, ואחר כך אני רוצה להגיד משהו על גברים, אז אני שמה סימניה שאני לא אשכח. אבל קודם, באמת, בהקשר של נשים, אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי, והיו לי הכי משמעותיים, זה שמשהו מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד בסיסי, כדי שאנחנו נוכל ליהנות מאינטימיות, זה להיות באינטימיות עם הגוף של עצמנו. כל כך הרבה, שוב, אנשים, אבל אנחנו נתמקד עכשיו בנשים רגע, כל כך הרבה נשים נמצאות במצב שהן רואות את הגוף שלהם כאיזשהו מכשול, איזשהו משהו ש... רק לא יפריע להם. כשאנחנו בווסת שרק זה לא יפריע לי לעשות את מה שאני רוצה, שרק הגוף שלי לא ישמין יותר מדי כדי שאני אראה בצורה מסוימת. ואין בעצם שום דיאלוג כזה של רגע, מה נעים לגוף שלי? רגע, מה הגוף שלי מאותת לי? רגע, מה אני יכולה ללמוד ממנו? אתה יודע, במקום תחושה של פלא, של וואו, כל הטבע נמצא בתוך גוף האישה, יש להרבה נשים תחושה של גועל מהגוף, ממש קשה להם. להסתכל על הגוף של עצמן במראה. זה נראה, אני אגיד את המשפט הזה והם יגידו, מה, ברור שזה קשה להסתכל במראה. אבל למה זה ברור לנו? זאת אומרת, למה זה ברור לנו ולמה זה מובן מאליו? שלהסתכל על עצמנו במראה, זה דבר שמעלה תחושות של גועל וממש משפטי סתנה בתוך הראש שלנו. עכשיו, אני לא אומרת את זה כדי חס וחלילה להטיף. ברור שאני גם הייתי חלק מזה, אבל המחיר שאנחנו משלמות על זה הוא ענק. והוא בא לידי ביטוי באינטימיות שלנו, בגלל שאיך אישה יכולה להרגיש בנוח במיטה עם פרטנר, אם היא לא מרגישה בנוח עם עצמה.
אני רוצה רגע להביא פה זווית, אולי, לא יודע לכל הגברית, אבל גם מהזווית שלי, שאני יכול להגיד על עצמי, שעד שחליתי בסרטן, מבחינתי הגוף היה תפקידו לשאת את הראש.
כן, השלטון הטוטליטרי של המיינד על הגוף.
כן, כאילו היה משרת של הראש, זאת אומרת, כאילו הוא מאפשר לי לעשות את הדברים שאני צריך רוצה לעשות.
כן.
וזה משהו שמאוד השתנה אצלי אחרי המחלה, וגם אחר כך במסע שלי, בעולם של מיניות והתפתחות בעולמות האלה, שפתאום הבנתי באמת עד כמה הגוף הוא פקטור מאוד משמעותי, ועד כמה החיבור לגוף ולאהוב את הגוף שלך. זאת אומרת, אני... עם עצמי עברתי משהו דומה בהקשר הזה של באמת רגע לאהוב את הגוף, תמיד הייתה לי ביקורת עליו, שהייתי מסתכל עליו במראה, ואף פעם לא הייתי מרוצה ממנו נניח, וזה מאוד 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 השתנה אצלי.
וואו, כי מהמקום הזה של הכבוד למה שהוא מייצג.
גם הכבוד וגם לתת לו את המקום שלו ולהיות קשוב אליו.
ואיך אתה עושה את זה היום למשל?
תראי, זה מתחיל בדברים הבסיסיים של כאילו, את יודעת, את לא תסעי ברכב בנזין ותכניסי לו סולר, נכון?
כן.
זה לא נשמע הגיוני לאף אחד לעשות את זה. אז באותה צורה לא נשמע לי הגיוני להכניס לגוף שלי ריאלים.
כן.
אוקיי, זאת אומרת, ויש מלא ריאלים, את יודעת, אוכל מאוד מתועס ומעובד.
אתה היום לא אוכל בכלל דברים לא בריאים?
לא, אני לא קיצוני בזה, אבל אני מאוד מודע לזה, ואני מאמין בכלל, כאילו, לפחות עבורי, כן, אני לא פה עכשיו מטיף לדרך אחת נכונה. אני מאמין מאוד באיזונים, זאת אומרת, אני שנים כבר לא פחות בעניין של מוצרי חלב, אני מאז המחלה הפסקתי לאכול בשר, עכשיו שוב, אם יהיה איזשהו מפגש של החבר'ה ויעשו שם על האש, אני אוכל. אוקיי, אני לא, תדעת, אני לא, ואני לא עטיף להם, אני לא במקום הזה, אבל אני מאוד, מאוד מודע למה אני מכניס ולמה אני אוכל ו... אם זה לימנע מגלוטן עד כמה שניתן, זאת אומרת, שוב, עוד פעם, לא במקום קיצוני, כן, אני לא, שוב, זה עובד עבורי. מישהו אחר זה, אתה יודעת, מה הדברים אחרים יעבדו לו, אז זה ככה התפיסה שלי של מה נכון לי, וזה בעיקר להיות קשוב, זאת אומרת, להיות קשוב זה, אם אכלתי עכשיו משהו, ואני די ארגיש אם זה עשה לי טוב או לא טוב.
כן.
אוקיי? או כמה לאכול, או מתי להפסיק לאכול, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אותו דבר לגבי הגוף במנדט פיזי שלו, אם זה פעילות ספורטיבית כזאת או אחרת, שזה גם השתנית לי לאורך השנים. זה שנים שאני הייתי עושה המון הליכות ארוכות, ואחר כך רץ הרבה או רץ פחות, ועכשיו אני יותר בתחום של, של, של כוח, אז אני עובד עם מאמן כושר שמגיע וקצת מפרק לי את הצורה פעם בשבוע. אז זה מאוד משתנית לי גם בתקופות. כאילו,
כן.
אני בעיקר ממקום של קשוב למה מתאים לי עכשיו.
כן.
בסדר? זה כזה.
כן.
זאת אומרת, אני לא במקום של, אוקיי, זו השיטה, כל החיים, כאילו, בוא נתחתן עם הדבר הזה for life. אני לא כזה.
כן. אז אתה יודע, מעניין שגם באמת הקטע הזה של מה שאתה אומר, השלטון הזה של המוח שלנו על הגוף, זה גם גורם לנו פשוט להפסיד כל כך הרבה זוויות אחרות על המציאות, כמו שדיברנו בתחילת השיחה על חלומות צלולים, שאתה תמודה יכול להראות לך עוד זווית, אז גם הגוף יכול להראות לנו עוד זווית, וכל הדברים האלה פשוט מאפשרים לנו חוויית חיים עשירה יותר, כי יש משהו מאוד משעמם בלהיות כל היום בתוך השכל שלנו.
נכון.
עכשיו, הדבר השני שרציתי להגיד זה ש... וזה אני יותר מביאה לקראת סוף הספר, אבל יש משהו גדול שקרה לי מול גברים בשנים האחרונות. אני חושבת שהרגשתי כל כך הרבה דיכוי, הרבה שנים, שהייתי צריכה רק להתאים את כל ה... את כל הרצונות שלי למה שגברים יחשבו, ואת כל הגוף שלי למה שגברים רוצים. לא שאני מאשימה מישהו ספציפי, כמו שכזה, זה היה נורמות חברתיות מסוימות, ואני הלכתי לפיהם.
אנחנו מאוד משפעים פה גם מהסביבה.
בטח, לגמרי.
אתה יודעת, מסתכלים על כל הפרסומות, ואת רואה איך גוף של אישה צריך להיראות.
נכון.
לכאורה.
ואני חושבת שהיה בי הרבה כעס, וזה גרם לי במובן מסוים לרצות להפסיק, רציתי בבת אחת להפסיק להקשיב לקול הזה, שמייצג עבורי את הפטריארכיה. ובטעות, בלי ששמתי לב, עשיתי מיוט על הקול הגברי, אוקיי? שאתה יודע, כולל בתוכו גברים נפלאים. בעצם משחקות באש, שזה בעצם פודקאסט והקהילת פייסבוק שהתחלנו לפני כמה שנים, אז יש שם גברים ונשים. היום באמת 15,000 גברים ונשים, וקראתי בשנים האחרונות מאות שיתופים של גברים. ופתאום קלטתי, דבר שזה ממש מצחיק שזה קרה לי הפוך, אבל דרך דווקא הגברים שלא הכרתי, הגברים הזרים האלה, הצלחתי להבין יותר את הבן זוג שלי. כל מיני דברים שאלון היה מנסה להגיד לי הרבה שנים, שאני לא מספיק נתתי מקום לרגש שלו, או שיותר חשבתי ש... אתה יודע, אני הגעתי מתודעה מסוימת קורבנית של כל כך הרבה זמן לא הקשיבו לרגש שלי או לצרכים שלי, אז עכשיו עולם הקשב לי.
זה כאילו ניסיון לפצות על זה.
בדיוק, תיקון תותחנים, יש כאלה שקוראים לזה.
תיקון תותחנים.
אז... ואז פתאום, אבל זה לא הדרך, זאת אומרת, הדרך היא לא לעשות נקמה ולהחזיר. אני חושבת שבכלל, הובלה נשית, זה לא להוביל עכשיו לעולם שנשים מחליפות את הגברים, זה להוביל לעולם שגברים ונשים מובילים ביחד, ויש מקום לכולם. ואני חושבת שזה גם משהו נורא חשוב במסע הזה, של לעבר אינטימיות שהיא טובה וחיבור לגוף שלנו, זה עובר דרך לעשות שלום בין גברים ונשים, גם בתוך הצדדים האלה, בתוך עצמנו, וגם אחד עם השני. אז אם הייתי אומרת שיש שני מסרים מרכזיים של הספר הזה או של כל הדרך הזאת, זה שני המסרים האלה. זה אחד, שנשים יסכימו לאהוב את הגוף שלהם ואת זה שהם נשים ואת כל מה שכרוך בזה, ושתיים...
אפשר להגיד אותו דבר גם לגברים באותה מידה.
נכון, נכון, זה פשוט לא הדבר...
לא אג'נדה שלה.
זה לא הדבר שלי להגיד, לא, בטח שזה אג'נדה שלי, הלוואי שאתה תגיד את זה כל יום.
אוקיי.
אבל לדעת שזה לא יכול, זה לא יכול לבוא ממני, זה חייב, אנחנו צריכים, זה, אני בכלל חושבת שהעולם הולך לכיוון של יום אחד מעבר למגדר. זאת אומרת, כן, נהיה גברים ונשים, אבל אנחנו נפסיק להתעסק בזה, זה כבר לא יהיה כזה עניין, אוקיי? כמו שאנחנו רוצים להגיע למצב כזה עם השדע הדתי. נכון, אנחנו רוצים להיות כבר מעבר להגדרות האלה. אבל כדי שנצליח להיות מעבר להגדרות האלה, הדורות הצעירים יותר כבר יותר ויותר נמצאים שם. יש הרבה ריפוי שצריך לעשות. צריך לעשות מעגלי נשים, צריך לעשות מעגלי גברים. ובנוסף לזה, צריך גברים ונשים שיעשו את השלום הזה ואת הקבלה הזאת של אחד של השנייה. אז הייתי אומרת שזה הדברים המרכזיים, אם מישהו רוצה את האימלוק של הספר, אבל בתוך הספר אתם מקבלים את כל החשיפה המאוד מאוד גבוהה של מה קורה בסדנאות טנטרה, טיפולים שהלכנו להם, ופרטים נורא נורא, אתה יודע, של מי שמעניין אותו להיכנס לזה.
אפשר להגיד שדי חשפתם את חדר המיטות שלכם.
נכון, כי אני הבנתי שלא הייתה דרך אחרת להעביר את המסר הזה, זאת אומרת...
אני חושב שזה מאוד חזק.
כן.
זאת אומרת, כאילו, אפשר לדבר על זה, ואפשר רגע לראות את זה מול העיניים, כמו שאת מביאה את זה שם, וזה בצורה מאוד, שוב, פתוחה וחשופה, וזה...
כן, זה לא הייתה שם איזה אג'נדה של פורנוגרפיה או פרובוקציה.
לא, זה ממש לא כזה.
וזה גם לא, וזה גם באמת פחות הסגנון הזה, אבל אני הבנתי שספר שידבר על הדבר, ויגיד כל מיני, אתה יודע, כמו הדברים שאנחנו רואים עכשיו בפודקאסט זה עובד, אבל לעשות זה בספר, עם כל מיני סיסמאות, בנושא כזה, זה לא באמת יעשה איזשהו שינוי שמזיז את המחט. וגם בגלל שאני לא מורה למיניות, אני לא מטפלת מינית, היה לי חשוב לבוא ולהגיד, לא, בואו ננרמל את השיח הזה, ובואו, אל תוותרו על הדבר הזה שנקרא מיניות בחיים.
זה אולי באמת הדבר, אולי המשמעותי, מה שאמרת עכשיו, זה באמת לנרמל את השיח הזה. כי באמת ברגע שאת מביאה את זה שם, אז נותן לגיטימציה לדבר על זה. אני חושב שבאמת דרך השיתוף שלך שם, שלך שלכם בעצם, זה, אני חושב שזה זוגות שיקשיבו לספר הזה, זה יכול לפתוח אצלם את ה, באמת את המקום שהם יכולים לדבר על דברים מאוד כואבים, מאוד מורכבים, שבדרך כלל אפופים בבושה והסתרה והמון המון המון כאב, ולדבר עליהם בצורה, פשוט לאפשר את השיח הזה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. ומעבר לזה שזה גם לדעתי יכול לתת הרבה מאוד תקווה.
אגב, כל השינוי בכלל שקרה לי בחיים, זה רק בגלל שהייתי שותפה פתאום בשיח כזה. לפני שהייתי, הרי נהייתי חברה במעגלי נשים, בגלל שהתחלנו את W. לפני זה, מעגל הנשים שהיה לי בחיים, זה היה חברות שלי. לא היה לנו שיחות כנות על מיניות, כחברות. פתאום שהייתי נוכחת במעגל נשים שמדברים על הדברים האלה, למרות שזאת לא הייתה אג'נדה, וזה קרה במקרה או שלא במקרה, אני כזה, אז אני רוצה לעשות בקשר לזה משהו. אבל אני חושבת ש... אותה אג'נדה צריכה להיות על כל ההיבטים בחיים שלנו, לא רק על מיניות, גם על התמודדויות נפש, ואתה יודע, כל האתגרים שאנחנו חווים כבני אדם.
זה מעניין מה שאמרת, כי זה ישר לקח אותי רגע להסתכל על עצמי, ועל מה לי קרה בתהליך הזה, באמת אני חושב שמאז שאצלי הדיאלוג הזה נפתח, את יודעת, לגבי המיניות שלי, ולגבי הגוף שלי וכולי, בסביבה שלי היום, אפילו עם חברים טובים שלי היום, זה השיח.
וואו.
זה השיח. כן. עכשיו, זה השיח כי אני יכול להגיד שבחלק מהמקרים, גם בהשפעתי, הם גם התחילו לעבור תהליכים דומים, ואז באופן טבעי יש לך...
אבל יש אנשים שבטח הפסקת להיות חבר שלהם בצורה טבעית, לא?
הסביבה משתנה לגמרי, בטח. זאת אומרת, היום יהיה לי מאוד קשה לקיים, לא יודע איך לקרוא לזה, קשר... מערכת יחסים, חברות, אפילו נדבר לא זוגי רומנטי, אלא עם חברים, גם גברים, גם נשים, שהוא לא מגיע לרבדים האינטימיים של שיח כזה, אוקיי? שמסוגל להסתכל על לדבר על דברים כמו מיניות שלנו, ועל יחסים ברמה עמוקה, ועל כאבים, ועל אתגרי חיים עמוקים שאנחנו עוברים. בסדר, לא הבוס צעק עליי בעבודה, זה לא מעניין, כן? אבל דברים כאלה. אין סתם, רק אתמול בערב, כאילו הייתה לי שיחה שעה וחצי עם חבר טוב, כאילו עד ככה, עד אמצע הלילה, על משהו שאני עובר כרגע, ואני יצאתי, שנינו אגב, שלח לי הודעה בוקר גם כן, כאילו אחרי השיחה, שנינו יצאנו עם מחשבות מאוד מאוד עמוקות, כל אחד על החיים שלו, ועם הרבה תובנות לגבי עצמנו מהדבר הזה, זה שיח ברמה שבעבר לא היה לי, לא כזה, כן, ואני חושב שזה מביא מימד אחר לחלוטין לחיים, מעבר ל... אני חושב, לדברים הפרקטיים שאתה מקבל בתוך שיח כזה, את יודעת, ברמה של עצות טובות, או אפילו סתם הזדהות או חיבוק וירטואלי כזה, או אחר שמישהו מחזיק רגע, אתה מחזיק איתך רגע באתגר שאתה מתמודד איתו, זה מביא משהו לנפש ברמה בעיניי מאוד 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 עמוקה. אז יהיה לי היום קשה, זה יראה לי היום סתמי, לקיים קשר שהוא לא מצליח להגיע לרמת עומק ואינטימיות כזאת.
כן. וגם עוד משהו שזה מעלה לי, מה שאמרת זה שזה מין מקום כזה שמסכימים לתעדף באמת התפתחות ואיזושהי בריאות נפשית על פני הישגים, התקדמות.
נכון.
וכל הדופמין והאדרנלין. אני לא יכולה להגיד שאני תמיד שם, זאת אומרת, יש לי תקופות כאלה שאני, זה מה שהייתי רוצה, הייתי רוצה לקיים את זה יום-יום, נכון? כן. בגלל שהמתנה שקיבלנו פה שנקראת החיים בכדור הארץ היא...
מוגבלת.
והיא בלתי נתפסת, זה בלתי נתפס שזה מה שקיבלנו ושזה יום אחד לא יהיה.
נכון.
וזה ברור שבדיעבד על ערס דווי אנחנו נתחרט על כמה התעסקנו בתחרות וחיצוניות וכולי, ושמה שיש לעשות פה זה ללמוד ולהתפתח, זה ברור. אז שמצליחים לתעדף את זה, אז באמת הפרסים ממש מיידיים, ומשהו שמאוד עוזר זה סביבה.
נכון.
מי האנשים שמקיפים אותך, ומה עולה בשיחות האלה וזה, וזה נשמע ממה שאתה משתף, שיש לך יותר ויותר אנשים שהם מייצגים את האג'נדה הזאת.
כן, הסביבה שלי חד משמעית השתנתה בצורה די טוטלית.
כן.
מהבחינה הזאת. אפילו אתה יודעת, אנחנו מדברים, ופתאום מה שעלה לי, זה שפתאום יכולתי לראות, זה שלא רק עם חברים קרובים השיח השתנה, זה גם עם הלקוחות שלי.
מעניין, כן.
אוקיי, זאת אומרת, אני מרשה לעצמי היום להביא בצורה הרבה יותר פתוחה וכנה ולשתף, מה שנקרא, את המאחורי הקלעים שלי, האמיתי, לא, את יודעת, אנחנו, באנשים בעיסוק שלי, כן, את יודעת, כל, לא יודע איך לקרוא לזה, מנטורים, מאמנים, whatever, כן, אז תמיד יש איזושהי פרסונה שם בחוץ שכאילו רואים אותך, כן? במיוחד שאתה יודעת, כל הפרסום, איך שאתה מוצג ואיך שאנשים תופסים אותך בחוץ, יש איזשהו תדמית או דימוי כזה שאנשים מסתכלים אליך. ובעבר עבדתי, אני אומר, כי זו הייתה עבודה קשה, זה היה מאמץ, והיה לזה מחירים, בלתחזק את הפרסונה הזאת.
כן, היום, זה פסל, ככה כן. גוונקה בפסנה מדבר על זה, שזה ממש כאילו אנחנו בונים פסל.
כן, והיום אני מביא את עצמי עד כמה שאני יכול ב-What you see is what you get.
כן.
אוקיי, וזה אומר שאני, שוב, אני היום באמת גם, אופי עבודה שלי מאוד השתנה, פעם הייתי עובד עם קהלים מאוד גדולים, וזה היום אני עובד באמת בקבוצות מאוד מצומצמות ונבחרות, כאילו ממש כאילו של תהליכי פרימיום מאוד, מאוד ממוקדים בקבוצות של אנשים, אז זה מאפשר לי גם להביא בשיח הרבה יותר פתוח ואינטימי דברים שאני עובר ואני חובר, שעברתי וחוויתי, שהם, את יודעת, לדבר, זאת אומרת, אני מרגיש בנוח לדבר על המיניות שלי במקום כזה, שבעבר כאילו זה היה unheard of מבחינתי. אגב, גם בפודקאסט זה קורה לי יותר ויותר, זאת אומרת, אנחנו היום, הפרק הזה בטח יהיה, אני מעריך, סביב פרק 95, 96, משהו כזה, אז מי שיקשיב לפרקים 1, 2, 3,
לא 6, יאמין, איזה שינוי.
בדיוק, כן. הוא יכול לראות את ההתפתחות שאני עברתי בשיח, ועד כמה אני מעז להביא את עצמי בצורה כזאת, בשיחות האלה. אז אני חושב שזה באמת משהו שלי הוא עשה שינוי מאוד 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 מהותי בכל חוויית החיים.
וואו, איזה יופי.
כן, מאוד משמעותי. מעניין אותי לשאול ככה, בהקשר של הספר עוד משהו, זה דבר רגע על בן הזוג שלך, על אלון. זה לא טריוויאלי.
נכון.
זאת אומרת, זה לא טריוויאלי ש... אני עכשיו, אני אכליל פה ואני אגיד פה משהו שאולי ישמע קצת... שגבר יסכים להיחשף ככה, ושאשתו תחשוף את, תדעת, את חדר המיטות שלהם בספר, שככה מוצג לעיני כל, זה מאוד 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 לא שגרתי.
נכון. דבר ראשון, יש לי כמה דברים להגיד. הספר עבר צנזורה של אלון, זאת אומרת, יש הרבה דברים, למרות שהוא מרגיש מאוד מאוד לא מצונזר, זה אחרי הצנזור שלו.
וירדו דברים באמת?
ירדו דברים, בטח. היו דברים כמו שהתבאסתי, ברוב הדברים מאוד חשבתי שהוא צודק, ושמעבר לזה שהוא שומר עליו, עלינו, הוא גם משפר את הספר, אבל היה אפילו משהו שהתבאסתי, שאמרתי, מה, אבל זה יכול להיות מעולה, אבל בסדר, מן הסתם, זה זכות וטו שלו, זה השם שלו. דבר שני, זה לא שאלון עשה לי טובה, כי אלון הוא מאוד מאוד מחובר לשליחות הזאת, הוא ראה מה התהליך הזה עשה לנו וכמה זה שינה לנו את החיים, ותמיד הוא אומר שאם מישהו כאילו לוקח כבר את הזמן וקורא את הספר, אז הוא צריך לקבל את מה שהדבר הזה יכול לתת לו, כאילו אם מישהו כזה לוקח את הזמן, כנראה שיש לו את הסיבה והוא צריך את זה, ואתה יודע, אני חושבת שהוא בצדק ממש מרגיש שזה גם שלו. זאת אומרת, כשאנחנו, אני מקבלת המון המון מכתבים ותגובות, ומכתבים באינסטגרם כמובן, אל תדמי מה התפה ואת.
יונה דואר.
את המכתבים של היום.
אני אמרתי יונה דואר.
כן. אז כל פעם, לפעמים שאני מראה לו דברים שכתבו, אז הוא ממש יורדות לו דמעות, כי זה באמת ממש מרגש, שדבר כזה מצליח לעשות שינוי בחיים של אנשים. ואחרת באמת אין סיבה לשתף את זה, כי זה באמת מגיע עם איזשהו מחיר שאתה פותח ככה את הווילונות. ומעבר לזה אני אגיד שאלון הוא באמת בן אדם לא שגרתי, הוא בן אדם מאוד מאוד מיוחד, ויש לו חמלה נורא נורא גבוהה כלפי בני אדם, ורצון נורא גדול לעזור כל הזמן בכל תחום. אז זה לא איזשהו מהפך שקרה באלון מהרגע שנהיינו ביחד, זאת אומרת, זה מקום שבו התאמנו כזוג, למרות שהוא בכלל בתחום אחר לחלוטין, והוא בכלל בהכשרתו רואה חשבון, ובעולם העסקי וכולי, אבל יצא לנו נגיד כבר להתראיין יחד באיזה פורום כזה, וזה גם, זה היה לו נורא טבעי, הוא מדבר על הנושאים הזה, הוא גם בן אדם מאוד מאוד אותנטי ומאוד חשוף, כמו שאתה משתף על עצמך. אז כן, זה לא טריוויאלי, אבל הוא באמת בן אדם לא טריוויאלי.
כן, כי את יודעת, אנחנו, דברים שם כל כך חשופים, ששוב, אני חשבתי, סתם, שמתי את עצמי כרגע, את יודעת, בנעלה, ואני לא יודע אם הייתי יכול להביא ברמה כזאת של חשיפות את הדברים, וזה בהחלט מאוד מאוד מרשים לשמוע שם, וכמו שאמרת, זה נותן, אני חושב, הרבה, זה נותן המון לאנשים שיקשיבו לשיח הזה, כי זה שיח שהוא הוא אחד, לדעתי, אצל הרבה זוגות לא מתקיים, ואם הוא מתקיים, זה מה שנקרא במעמד צד אחד, זאת אומרת, זה כל אחד עם המחשבות שלו, ובעצם לראות את הדרך שאתם עשיתם בלהתמודד עם הקשיים, ואת מביאה שם את הקשיים, כאילו, את שמה אותם...
כן, הסיפור התחיל מהקשיים,
וסביב זה... כן, גם הסיפור, אבל גם כל הדרך שעברתם, עם הרבה מאוד קשיים, כאילו, ואתגרים, וזה בהחלט, בהחלט מאוד מאוד מרשים.
כן. חייבת לציין אבל שזה קטע, כי בדברים האלה, בטוח חווית את זה גם בדברים שאתה עושה, שזה בהתחלה נראה נורא גדול לשתף את הדברים האלה, אבל מהר מאוד זה כבר לא נראה ככה.
זה נהיה טבעי יותר.
כן, בעיקר אני מרגישה ככה בגלל משחקות באש, שהרבה מהפוסטים שם הם חשופים כמו הספר שלי, אם לא יותר, כאילו במלא, בשלל נושאים, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים על זה שהסביבה הזאת תישאר בטוחה, אז שזה ממש קשה. כי רק אתמול היה לנו איזה, זה מאוד מאוד קשה, אנשים מעלים שם נושאים נפיצים, ודבר שבן אדם הזה אומר, מאיים על כל הקהילה הזאת, ואתה יודע, יש דעות כאילו שפשוט מתנגשות. אז אנחנו מאוד מאוד מתעקשים שזה יהיה סביבה בטוחה, ועד עכשיו אני חושבת שכאילו אני מוקפת בהרבה אנשים שבאמת השיח הזה מנורמל אצלהם, אבל אין ספק שבקהילות מסוימות, שיח כזה זה יכול... אתה יודע, לעורר דברים יותר קשים, אבל זה באמת לא הקהל יעד של הספר.
אני רוצה רגע לחבר, אז רגע לחבר גם את המצע שעברת בספר, גם למה שהתחלת, שסיפרת בעצם איך W נוצרה וכל השיח הזה. באמת חלק ממה שאת מתארת שם, זה היה באמת חיבור לגוף, וחלק נוסף זה באמת כאילו כל השיח על המיניות. מעניין אותי מה גילית על מיניות, על מיניות שלך, מה זה מיניות בתפיסה שלך בחיים? כאילו...
אז איך שאני רואה מיניות זה שזה זה האנרגיית חיים שלנו. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, כמה אנרגיה יש לך לחיות, לעשות את הדברים שאתה רוצה לעשות, עד כמה הרצון שלך הוא חזק, ובאמת עד כמה אתה בקשר ובאינטימיות מול הגוף שלך. עכשיו ברגע, כל הדברים האלה, אתה חושב שיש לך איזושהי אנרגיה מסוימת שנמצאת בתוכך, נכון? שדרך זה אנחנו בעצם מרגישים דברים. וברגע שאתה פוגש... בין אם זה בזמן עם עצמך, או פוגש איזשהו פרטנר, ויש לכם יכולת באמת להיות באיזושהי תזוזה, באיזשהו ריקוד, כאילו זה כאילו נפגשים לאיזשהו, זה מפגש, נכון? מיניות זה מפגש. זה פלוס ומינוס כזה.
אגב, המפגש לא חייב להיות מפגש של, אפילו ברמה של מה שאנחנו קוראים סקס או חדירה, זאת אומרת, כאילו המפגש...
נכון, המפגש.
המפגש האנרגטי כבר...
נכון, שאתם מזיזים יחד את האנרגיה.
נכון,
ואז יכולים לקרות כל מיני דברים במפגש הזה. עכשיו, באמת, לרובנו יש תסריט קבוע מראש של כל פעם שאני במיטה עם פרטנר, צריך לקרות אחד, שתיים, הוא צריך לגמור, אני צריך ככה.
מטרות מאוד ברורות ומוגדרות.
כן, ויש משהו שבאים לזה, מסכימים לבוא לזה פשוט מבלי, ללא אג'נדה, מסכימים כזה פשוט, רגע, יש לכל אחד מאיתנו אנרגיה, בואו רגע נעביר את זה אחד עם השנייה, ונראה מה קורה. שזה ממש ממש חזק, ויש לזה השפעה גם לדברים אחרים בחיים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים שם להיות יותר בנינוחות ופחות עם אג'נדה, אנחנו יכולים להביא את זה גם למקומות אחרים. אני למשל עכשיו ממש מתרגלת את זה בשיחה פה איתך, שאין לי מושג לאן אתה הולך לקחת אותנו, אבל אתה מביא כזה משהו מאוד רגוע ומרגיע כזה וזה, אז אני כזה, טוב, אני פשוט הולכת איתך. מה שאתה רוצה, אז אני הולכת, ואתה יודע, לי יש בראש... אני בן אדם שחושב קצת כמו אקסל, אז אני יכולה עכשיו לפתוח 10 נושאים, ולקחת אותנו, ולענות לך על השאלות כמו פוליטיקאית, וכזה לקחת כל דבר לכיוון שאני רוצה, ואני כזה, לא, אני עכשיו רגע, נותנת לך להיות, אני הולכת להיות מובלת, אוקיי? וכל דבר כזה אפשר גם לקחת למיטה, זאת אומרת, נכון? מתי שאתה מוביל, מתי שאתה מובל, מתי שאתה לוקח, מתי שאתה מקבל, מאפשר, וכמו המעגל ההסכמה.
כן, לגמרי. אני מאוד מאוד מתחבר לזה, וכאילו, הגדרה שהתחלתי איתה שזה בעצם אנרגיית החיים, זה באמת גם ככה, בתפיסה שלי, זאת אומרת, אם היו שואלים את השאלה, אז כנראה שהיא תנתן תשובה מאוד דומה באמת על העניין הזה. כי אני חושב שבאמת האנרגיה הזאת היא, המפגש בין שתי האנרגיות, נקרא לזה גברית והזכרית, אוקיי, שזה לא חייב להיות גבר ואישה מגדרי, כי יכול להיות שגבר עם אנרגיה נשית מאוד חזקה ולהפך. אני חושב שהמפגש הזה הוא, עכשיו אני מדמיין אותו, זה כמו איזשהו שני קצוות של סוללה, שברגע שהם, יש לך שם את הפלוס והמינוס, הם יוצרים את המתח הזה, המתח החשמלי, אז כאן זה המתח המיני או האנרגיה המינית, והדבר הזה מתועל, יכול להיות מתועל לעוד הרבה מאוד דברים בחיים שלנו, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים מן הסתם הדרך שלהם לתעל את זה יהיה לאיזשהו מפגש מיני או סקס, אבל הדבר הזה הוא לא חייב לשם, זה אנרגיה שהולכת למקומות של הרבה פעמים גם של יצירה, ושל איזשהו חיבור מאוד גבוה לאינטואיציה, או את יודעת, אנשים אחרים יכולים לקרוא לזה לאלוהות גבוהה, או whatever, את יודעת, כל מיני דברים מהסוג הזה. אצלי חוויות כאלה לפעמים היו לי ממש, נגיד פה מילה שיכולה להקפיץ אנשים, אבל תקשוריות במידה מסוימת. זאת אומרת, הייתי...
שקיבלת מסרים.
קיבלתי מסרים המידעים. כן, כן. זה ממש כאילו בתוך מעשה האהבה עצמו פתאום זה קורה
כן,
לי שאני...
נכון. שאני... אגב, אני מאוד מאוד מתחברת לזה, ואני רק חייבת להגיד הערת צד, שלא חייבים להאמין בישויות שמדברות אלינו, כן. כדי להבין שזה נכון. זה כמו שבאוניברסיטה אני עושה מבחן, אני נתקעת בשאלה אחת, אני קמה ואני הולכת לשירותים, ובדרך שהלכתי מתגלה לי התשובה.
נכון.
כי יש משהו בזה, הכל קשור, המערכות שלנו קשורות, הגוף, המוח, ברגע שאתה מזיז משהו, אז משהו מגיע. אני כן. ממש 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 מתחברת לזה.
זהו, אז אני חושב שזה משהו מאוד מאוד עמוק, עמוק ומשמעותי בחיים שלנו, שפחות אני יכול להגיד על עצמי, שרוב חיי לא הבנתי עד כמה. אוקיי? זאת אומרת, אני חושב שאצלי השינוי בהקשר הזה היה, שהתפיסה שלי השתנתה שם מאקט שהוא במקום של סיפוק צרכים בצורה מסוימת, למקום שהוא מניע אנרגיית חיים. ואנרגיית חיים הזאת משפיעה באמת על המון 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 דברים, זאת אומרת, על העשייה שלנו בוודאי, על מערכות היחסים שלנו, וגם על הבריאות הפיזית שלנו. זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת בעיניי מאוד מאוד משמעותי, ואני...
אגב, מחקרים מראים שזה משפיע על הבריאות הפיזית שלנו. עונג, יש לו ממש קשר ללחץ דם אפילו, אתה יודע, יש לזה, זה לא משהו שרק אתה חושב או משהו כזה או מרגיש.
כן. עוד משהו שככה אמרת עליו קודם, אני חושב שכדאי רגע עוד טיפה ככה להתעכב או להעמיק עליו, זה באמת, שזה נכון גם במיניות, אבל זה בכלל בחיים, אני חושב שזה באמת כל העניין הזה של ה... אני קורא לזה, זה הדרך מול התוצאה. זאת אומרת, גם אני מגיע מהוויה ועולם מאוד מוכוון תוצאה. אוקיי, אמרת, דיברת על האקסל, אז אני תמיד אומר שאין בעיה בעולם שאי אפשר לפתור בעזרת אקסל טוב. ככה, לפחות יודעת, כמהנדס במהותו, אז אני תמיד, זה אחד הכלים השימושיים, אבל אני חושב שהיום ההסתכלות שלי שהדרך היא by far הרבה יותר משמעותית, וזה לא שם התוצאה לא חשובה, אבל היא בעיניי יותר כמו איזשהו משהו שאתה מכוון אליו, ואז כדי להגיע אליו, אתה צריך לעבור את הדרך. ואז הדרך זה הדבר החשוב בעצם, הרבה יותר מהתוצאה שאתה מגיע אליה.
אתה מצליח ליישם את זה ביום-יום?
במקומות יש ויש. כן. היום הרבה יותר. זאת אומרת, בעבר כן. הייתי אך ורק מוכוון תוצאה. זאת אומרת, הדרך לא הייתה פקטור.
כן.
כן, לא הייתה פקטור. ואז, לאן שזה מוביל אותך הרבה פעמים, זה שאתה משיג את התוצאה, אבל הדרך היא של סבל. אז,
כן.
או של מאמץ מאוד קשה, או של אתגר מתמשך, או של קושי. ואז אתה מגיע לתוצאה, אבל אתה מגיע מרות ותשוש, ואתה אומר, what the fuck, כאילו...
כן.
והתוצאה, העונג של התוצאה הוא רגעי בדרך כלל. כאילו, רגעי זה יכול להיות רגעי של כמה רגעים או כמה ימים. בדרך כלל זה לא... אתה יודע, אנחנו מיד נחפש את הדבר הבא שאנחנו נרצה להגיע אליו. אז היום, כאילו, אני פחות מתרגש אם תוצאה מסוימת לא קרתה כפי שציפיתי או בתזמון שרציתי, אלא, ואני הרבה יותר מסתכל על מה, על מה ההוויה שאני הולך בה בדרך, זאת אומרת, באיזה מקום אני הולך, זאת אומרת.
אתה יודע, הצלחתי ליישם את זה בלידה של אגם, של הבת שלי. כן הייתי תלויה בתוצאה שהיא תצא בריאה,
כן.
ושזה יקרה, ושהיא תהיה בחיים, וזה, זה, את זה לא הצלחתי לשחרר לפני, אבל באמת רק את זה. אמרתי, הפעם הדבר היחיד שחשוב לי, בניגוד ללידה של הבן שלי, שבאתי מלא אג'נדות, אמרתי, הפעם הדבר...
מה זאת אומרת אג'נדות?
אני רוצה שזה יהיה טבעי, אני רוצה שזה... אוקיי. עכשיו, זה באמת היה טבעי, וזה לא שכאילו התבדתי, אבל לא התחברתי לדרך, זאת אומרת, קרתה התוצאה שרציתי עם הבן שלי, אבל הדרך הייתי מאוד חסרת אונים, הייתי מאוד בסבל. והפעם אני אמרתי בלידה הזאת, לא משנה מה, כל עוד יוצאת בריאה, איזה לידה שתהיה, מה שצריך, קיסרי חירום, מה שיקרה, הדבר היחיד שחשוב לי זה לא להיות בחוסר אונים. אני לא רוצה לרחם על עצמי. זהו. וזה בשליטתי. אמרתי, לא משנה מה קורה, אני תוך כדי עושה את זה עם חיוך. אני מקבלת את הבת הזאת לעולם עם חיוך. וזה היה מדהים בגלל שממש נהניתי מהלידה. וברור שהיה כואב בטירוף, כאילו. וכל הדברים שלא הייתי יכולה אפילו לחלום עליהם קרו, אבל בכלל לא חשבתי עליהם כתוצאות חשובות, אתה מבין מה אני אומרת? ובאמת אחרי הלידה אמרתי, וואי, הלוואי שאני אצליח לחיות ככה, שכאילו הדבר היחיד שחשוב זה אז אני ממש לוקחת את מה שאתה אומר, שהייתי רוצה שזאת לא תהיה סיסמה. אתה מבין מה אני אומרת?
אני חושב שזה, לפחות בדרך שאני ככה עובד עם זה, אני חושב שזה להביא איזשהו יותר מקום של קבלה וקצת חמלה כלפי עצמך, כשהתוצאות לא מגיעות כמו שחשבת או ציפית עליהן. Mm-hmm. זאת אומרת, פעם זה היה מאוד מאוד מפעיל אותי.
כאילו... אבל אתה מרגיש מאז ששינית את הגישה הזאת, איך זה משפיע על התוצאות?
יש ויש. כן. יש מהכל, כאילו, את יודעת, יש מקומות שזה אחלה, יש מקומות שזה לא התוצאה הרצויה, נגיד, או שציפיתי לה, אבל גם כשזה קורה, אני לא ב... אני לא אגיד שאני חף לפעמים מתסכול מול זה, ברור שיש לפעמים, כן, זאת אומרת, משהו שמאוד רצית שיקרה בצורה מסוימת, והוא לא קרה, תמיד יתסכל ברמה כזאת או אחרת. אבל אני לא, גם אם זה מגיע לרמה של תסכול, אני, זה יהיה קצר יחסית, אוקיי? וזה קצת כאילו גם כמו תפיסה שאני בכלל מחזיק, נגיד, כמו כל הדבר הזה של כישלון. בסדר? זאת אומרת שיש אנשים מאוד מאוד חוששים מכישלון, אני לא מכוון כדי להיקשל, אבל אני, הוא לא מפחיד אותי. זאת אומרת, אני מוכן לנסות הרבה דברים, כי אני מבין שחלק יצליח, חלק לא. אז גם אם משהו נכשל, אז אני יחסית די מהר, כאילו, קם מנער את האבק, ממשיך הלאה. אני לא נשאר לחפור ולהתבסס בזה. זה אותו דבר עם התסכול, אני לא נשאר להתבסס בו. כמובן שאני תמיד אנסה להפיק לקחים ולראות מה עבד או לא עבד, כן, אבל זה בעיקר לקום ולהמשיך להסתכל קדימה, אבל, ולהעריך גם את הדרך שעשיתי, ואני יודע עם הפרספקטיבה שיצרתי לעצמי בחיים שלי, ש... יש משפט שאני ככה התחברתי אליו, לא יודע אפילו מאיפה הוא הגיע, שלפעמים מתנות גדולות מגיעות באריזה מחורבנת. Mm. אוקיי? ככה אני מתייחס למחלת הסרטן שלי.
וואו.
אוקיי? אז אני מבין את הקונספט הזה, שגם אם משהו לא הגיע, או תוצאה לא הגיעה בצורה שרציתי, או שציפיתי, או בתזמון שרציתי, יכול להיות שיש שם איזושהי מתנה שאני עוד לא רואה אותה. Mm-hmm. אז כשאתה מגיע מהגישה, אז מההסתכלות הזאת, וזה סך הכל רק לשנות זווית הסתכלות, לא הרבה יותר מזה. אז אני חושב שאתה יכול להביא הרבה יותר סלחנות וחמלה כלפי עצמך, כשאתה לא השגת, ואני מסתכל על איראן של פעם, אז הוא היה מביא הרבה שיפוטיות וביקורת, וכעס, ותסכול מעצמו, ובטח השוואייתיות לאחרים, וכל מיני דברים כאלה. אז זה מאוד נרגע אצלי בהקשר הזה.
אני חושבת שיש אנשים מאוד הישגיים, שמה שמפחיד אותם במה שאתה אומר, זה שאם הם ישחררו והם יסכימו לאמץ את הגישה הזאת, הם לא ישיגו תוצאות. וזה מצחיק, בגלל שאתה יודע, הפחד הזה הוא בדיוק הסיבה שבגללה צריך את הגישה הזאת.
נכון, כן.
זה מה, זה מה ששולט, אבל אתה יודע, אז הם מחפשים שיגידו כזה, ברגע שמה שחשוב לך זה הדרך, התוצאות יהיו יותר טובות, אבל זה בדיוק לא מה שבאים להגיד כאן.
היי, אנחנו מיד חוזרים להמשך השיחה המרתקת הזו. אבל שנייה לפני כן, אני רוצה להזכיר לכם את הסיבה שהפודקאסט הזה נוצר מלכתחילה. והסיבה היא לעורר באנשים את האנרגיה והמוטיבציה להניע שינוי בחיים שלהם. אנחנו לא הגענו לכאן כדי להישאר במקום. כמו בטבע, גם אנחנו כבני אדם. או שאנחנו צומחים, או שאנחנו נובלים. אז אם קיבלתם השראה מהפודקאסט הזה ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. מדובר בשיחת אימון לכל דבר ועניין שתוכלו להפיק ממנה ערך משמעותי, וגם תוכלו לקבל במידע על האופן שבה אני והצוות שלי נוכל לעזור לכם לעשות את השינוי שאתם רוצים. אז יכנסו כבר עכשיו לאתר לתאם את השיחה הזאתי. eranstern.co.il/doingchange אני חוזר, eranstern.co.il/doingchange ייכנסו כבר עכשיו לתאם את השיחה, ואנחנו כבר ממשיכים ברעיון.
לגמרי, זה לא ש... אגב, זה פחד מאוד מוצדק ומאוד אמיתי ונכון, אני כאילו... ואני אגיד אפילו שאולי ברמה מסוימת יש בו גם מידה של אמת, זאת אומרת, הדרייב שלי היום על להשיג תוצאה בכל מחיר הוא שונה. אוקיי? זאת אומרת, זה לא יהיה בכל מחיר.
כן.
יש מקומות שאני אהיה מוכן לשלם את המחירים מאוד מאוד יקרים בשביל תוצאה מסוימת, יש מחירים שאני אגיד, לא בטוח שפה זה המקרה.
כן.
אוקיי, זאת אומרת, היכולת אותי להפעיל שיקול דעת, זה משהו שקודם פחות היה לי, זה אפילו אני אתן לך דוגמה רגע בנאלית כאילו על זה, זה פעם, אם הייתי פותח, אני אוהב לקרוא מאוד, ואם הייתי פותח ומתחיל לקרוא ספר, לא הייתי מסוגל שלא לסיים אותו.
נכון, אני גם שיניתי את זה.
גם אם הוא היה מאוד, כבר לא מעניין אותי, או משעמם, או קשה לקריאה, או whatever, לא הייתי מסוגל קונספטואלית שלא לסיים לקרוא אותו, וזה היה גורם מצב שהייתי קורא וסובל.
גדול, כן.
איזשהו שאלה אמרתי, כאילו, what the fuck, כאילו, בשביל מה? כאילו, סגור את הספר, move on, כאילו. אז זה פעם שלא הייתי מסוגל. אז היום גם לפעמים יכול להיות שאני לוקח ספר, והיום אני אקרא אותו מראש בצורה אחרת. זאת אומרת, אני רפרף עליו, לקחת ממנו כמה פסקאות, זאת אומרת, אני יכול להיות שאני אקח ספר ליד למשך שעה, ספר של 300 עמוד, ובמשך שעה אני אדפדף ואני אקרא בו כמה פסקאות, ואני אניח מבחינתי סיימתי אותו.
כן.
זה גם יכול להיות.
כן.
זה משהו שפעם לא הייתי מרשה לעצמי לעשות.
כן.
זאת אומרת, אז אני חושב שזה יותר עניין של גמישות שהכנסתי לתוך המערכת שלי בהקשר הזה.
כן. מדהים.
זה ככה לגבי זה. רוצה שדבר קצת ככה על משחקות באש. עצם השם...
אתה בקבוצה?
כן, אני בקבוצה, ויצא לי ככה לקרוא מדי פעם פוסטים.
צריך לכתוב בקבוצה, אתה בן אדם שמסוגל לכתוב בקבוצה.
כן, אני אגיד שאני... זה פשוט, אני כל כך הרבה כותב ויוצר בכל כך הרבה מקומות של להתחיל לכתוב לעוד קבוצה. זה לא שלא בא לי, זאת אומרת, הייתי מאוד שמח אם היה לי עכשיו את הספונטניות ואת הזמן ואת ההשראה עכשיו לשבת ולכתוב. יכול להיות שזה יקרה, כן, אבל אני כרגע פחות, אבל אני מאוד נהנה לקרוא שם את הדברים מדי פעם. וכאילו, השם של הקבוצה זה משחקות, כאילו זה מופנה לנשים, אבל יש שם גם לא מעט גברים. אז סוח שככה, שתפי רגע, אז איך הדבר הזה נוצר, ובאמת על ההתפתחות של זה, כי נשמע לי מהשם שזה היה מוכוון אולי נשים קודם, והגברים הגיעו אחר כך?
לא, 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 לא. מההתחלה זה היה לגברים ונשים. מה שקרה זה ש...
אבל אז למה השם דווקא משחקות?
כי אנחנו גם מדברות על זה בקבוצה, אבל אנחנו כן... הרעיון היה, יש המון המון קבוצות נשים בלבד. ואמרנו שאם אנחנו רוצים ליצור מציאות שונה בין המינים, אז אנחנו רוצות ליצור מרחב שבו נשים מסכימות להיראות בעוצמתן, מול גברים, וגברים מסכימים להיראות בפגיעותם מול נשים. עכשיו, יש לנו דרך לעשות שם. עדיין הרבה פעמים שגברים מביאים פגיעות, יש עדיין תגובות מסוימות בקבוצה של אוי אוי אוי, באמת קשה להיות גבר, ועדיין שנשים מביאות עוצמה, יש כאלה שמתכווצות ומתכווצים ונכנסים, זאת אומרת, יש עוד דרך, קבוצה היא מאוד מראה של איזה דרך עוד יש לנו לעשות, אבל הקבוצה התחילה מזה שאני הייתי בשלבים מתקדמים של כתיבת הספר שלי, והבנתי שאני לא יכולה פתאום להוציא את הספר. אני חייבת להתחיל לעשות עבודה בלנרמל את השיח הזה, כי אחרת באמת זה תלוש, הסיטואציה. אז התחלתי את הפודקאסט, עשיתי את העונה הראשונה של הפודקאסט בעיתון הארץ, שותפות, ורציתי לפתוח סביב הפודקאסט קהילה. לא ציפיתי שזה יהיה משהו, שזה יגדל ככה. ופניתי לאישה מדהימה בשם ערבה, שאני מכירה הרבה שנים, וכזה יצא לה כזה להקים כל מיני קהילות, ואמרתי לה מה אני רוצה לעשות, והתחלתי את זה, והיא אמרה לי, אתה יודע, יש כל מיני דברים בפייסבוק שאפשר לעשות, כאילו יש כל מיני דברים כדי לגרום לקהילה להתחיל להיות פעילה בפייסבוק, אני לא ידעתי על זה שום דבר. אז היא התחילה להנחות אותי, בואי תעשי ככה, בואי תעשי ככה, ואז אחרי כמה זמן שמנו לב שאנחנו נורא נהנות יחד. בהתחלה חשבתי, אתה יודע, לשלם לה כסף מסוים על ייעוץ, אבל אז מין כזה, היא נורא התחברה לקבוצה, התחברה למשימה, היא אהבת הפודקאסט שלי, ואז היא אמרה, את יודעת מה, בואי ננהל את זה ביחד. ואז זה התחיל לגדול ולגדול ולגדול, ובאיזשהו שלב זה כאילו הפך להיות משהו ששתינו ממש מובילות, וברגע שנהיו יותר ויותר אנשים, גם הוספנו צוות, אז יש לנו היום כמה מתנדבים יחד איתנו של גברים ונשים שממש מגשרים, אנחנו קוראות לזה מגשרים, מנהלים את הקבוצה. יש הרבה ריבים שצריך לגשר, אבל גם יש הרבה דברים נפלאים ואושר, ויש יותר דברים נפלאים בקבוצה מדברים האתגרים. מבחינת אבולוציה, בהתחלה, כשהתחלנו את זה, נתנו, לא הסכמנו לגברים בהתחלה לשתף. אמרנו, גברים, עכשיו אתם רק עדים, כשיגיע הזמן, תוכלו גם לשתף. אז בהתחלה גברים רק היו קוראים דברים שנשים כותבות, שואלים שאלות, מגיבים, וזה היה מאוד מאוד עדין בהתחלה, שנשים הסכימו להיפתח ככה. היום זה נראה לי כל כך נורמלי כבר, כל כך התרגלתי לקבוצה, אבל זה היה בהתחלה מאוד מאוד שונה, בנוף של הפייסבוק, ואז באיזשהו שלב פתחנו את השיתוף גם לגברים. זה תמיד היה מקביל למה שקורה בפודקאסט. זה התחילו להיות פרקים שקשורים גם לקשיים של גברים ולאתגרים של גברים, ואז פתחנו את זה. אתה יודע, ויש שם הרבה דברים מאוד מעניינים. אני ממש מציעה לאנשים, זה ללא עלות, צריך למלא את שאלון הכניסה. ואני מציעה לאנשים להצטרף, כי, ואנחנו לא מקבלים פרופילים אנונימיים. הרבה פעמים אנשים מנסים. לפעמים אנחנו נפלות וטעות, אבל אז אנחנו מוציאות אותם מהקבוצה. וזהו, ואני חושבת שזה מרחב שאפשר ללמוד בו.
מה בתפיסה שלך זה מאפשר בדיוק? מה זה מאפשר?
יש למידה. אני כל הזמן לומדת מהקבוצה, מהאנשים בקבוצה.
תני דוגמה למשהו שככה למדת.
למשל, לפני כמה זמן היה דיון מאוד מאוד בוער על... יש תנועה גדולה בעולם על האם זה שמישהו עושה ניתוח לשינוי מין, לצורך העניין גבר עושה ניתוח לשינוי מין, האם זה הופך אותו לאישה. ויש קבוצה של אנשים שמתנגדים לזה, שאומרים, זה לא הופך אותו לאישה, וזה שאתה אומר שעכשיו, אחרי שעשית ניתוח לשינוי מין את האישה, זה גורם לי כאישה להרגיש לא מוגנת. יש נשים שמחזיקות בתפיסה הזאת. לא רק נשים, גם גברים, של כאילו זה לא בסדר, למה אנחנו הופכים את ההגדרות, יש סיבה לזה. ומסתבר שהנושא הזה, זה לא הדעה שאני מחזיקה בה. אגב, כמישהו שמנהל קבוצה, אסור להגיד, זה ממש כמו פוליטיקה. יש פוליטיקה שלמה בין גברים ונשים, ואני לא אמורה להגיד את הדעה שאני מחזיקה בה, חוץ ממקרים מאוד מאוד קיצוניים, שתכף אני אתן לך דוגמה למקרה כזה שעלה בקבוצה. ואז עולה פוסט כזה, שמדבר על התמה הזאת, ואז כמה קבוצה של אנשים אומרת, מה זה? זה טרנסופוביה. כאילו, מישהו שכותב דבר כזה, זה אומר שהוא נגד קהילת הטרנס, הוא מבטל אותה לחלוטין. ואז באים אנשים אחרים ואומרים, לא, זה לא טרנסופוביה. מי אמר שאנחנו נגד טרנסים? ממש לא, אנחנו פשוט אומרים שיש כזה דבר מרחבים לנשים בלבד, ואנחנו לא רוצים שייכנס לשם אף גבר, אפילו אם הוא עשה ניתוח מבחינתנו, הוא לא רצוי שם. ואז יש לך שם להבות מטורפות, עכשיו אנחנו כאדמינים צריכים לקרוא את כל התגובות, יכול להיות מאות תגובות לפעמים.
כן.
אנשים חכמים, מלומדים, חלק פועלים בנושא כבר שנים, שולחים לך לינקים לדברים, ואתה חייב שהשיח יישאר מכבד, כי אם השיח לא נשאר מכבד, אין כן, שיח. ואז, לא, ואז בשביל מה אנחנו פה? יש מספיק מקומות באינטרנט כבר שאנשים פשוט מקללים אחד את השני, לא באנו, לא התכנסנו בשביל זה. אז זה סופר מורכב, הדבר הזה עכשיו. ואז כותבים לך גם באישי, הודעות נעצה, הודעות כאלה, הודעות כאלה. ובוואטסאפ, הקבוצת וואטסאפ של האדמינים, הדעות של כל אחד, קיצור, מורכב. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, אני אתן לך את הדוגמאות לדברים המאתגרים, תכף אני אתן דוגמאות לדברים מהממים, אבל למשל, אלימות במערכות יחסים. יום אחד מגיע שיתוף, מישהי שעבדה על המערכת יחסים שלה, היה אלימות בקשר, עבדה על המערכת יחסים, ונגמרה אלימות בקשר. להוות, כי מצד אחד יש כאלה שאומרים, למה להשתיק את זה? כאילו, בואו תראו שיש תקווה, אבל רוב הקולות זה לא, אסור להראות שיש תקווה, זה הסכנה במערכות יחסים אלימות, שאת תמיד חושבת שהוא ישתנה, שזה, וצריך לקום וללכת. ויש אפילו קולות שאומרים לא, אבל כשהלימות מגיעה זה לא קורה בוואקום, זה קורה כי היה טריגר לזה, וזה גם להבות של להבות של להבות, שנגיד במקרה של האלימות לקחנו צעד וסוגרים פוסט כזה, ולא נותנים לזה מקום, וקו אדום, זה ממש 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 מורכב, והרבה פעמים מאשימים אותנו.
זה נושא נורא נפיץ, אה?
יש, גברים ונשים זה נושא.
לא סתם כנראה נקרא משחקות באש.
כן, גברים ונשים זה פשוט שדה נפיץ, שלא כל כך מדברים עליו, כאילו. אבל יש עוד המון המון עבודה לעשות בדבר הזה שנקרא גברים ונשים.
כן.
אני חושב שאנחנו רק מתחילים. ואז מה עושים במקרה כזה וכאלה, ואז גם מאשימים אותנו שמה זה? זה טוטליטריות של השיח, אתם ממשטרים את השיח, אתם ממשטרות את השיח וכו'. יש הרבה דברים הכי יפים בעולם, על אנשים שכותבים על בדידות, ועל אנשים שמדברים על עונג, ועל אהבה של הגוף, על פריצות דרך ומיניות, וכמעט כל הפוסטים, 99.9% מהפוסטים, זה באנשים מפרסמים בשמם, עם הפרצוף שלהם בפייסבוק. כן, יש מקרים שאנשים מוציאים מחוץ הקבוצה, וזה ממש לא בסדר, ואז אנחנו מוציאים מהקבוצה ופועלים בהתאם, אבל ברוב המקרים אני כן חושבת שאנשים מכבדים את הבקשה לסודיות, כי נכון, בעשרות אלפי אנשים זה לא שיש לך סודיות, אבל אתה כן אומר, טוב, כל מי שבתוך הקבוצה, אנחנו מצפים ממנו לשחק בכללי המשחק. כללי המשחק זה שזה מרחב בטוח, זה שדה לא שיפוטי, ואם אתה מפר את זה, אז אנחנו יכולים אתה יודע, לנהוג בתחת נעלים מסוימים. ברגע שמישהו רוצה מחוץ לקבוצה, אין לנו שליטה.
לגמרי יכול להבין, למשל, אני יכול לראות ש... סתם, אני מסתכל גם על הזווית שלי, נגיד, אז אני יכול לראות איך אני יכול בקבוצה הזאת לכתוב דברים שאולי בפרופיל האישי שלי לא הייתי שם אותם.
ברור.
מהמקום...
אני גם, אני, שכזה הוצאתי את הספר הזה, וזה עדיין יש דברים...
מהמקום שאתה...
שאני אשים רק במשחקות
בדיוק, מהמקום שאתה יכול לשים רק בסביבה, שאתה יודע שתוכל להכיל אולי דברים מסוימים.
וגם זה אנשים שהסכימו לשמוע את הדברים האלה. זאת אומרת, אם אני אשים בסטורי שלי עכשיו, דברים מאוד מאוד חשופים. בן אדם אומר, מה אני צריך את זה? זה לא מה ש... I didn't sign up for that.
כן, כן, לגמרי, אני יכול לגמרי להבין את זה. התחלנו, כשככה ששאלתי אותך מי זו נרקיס, אז זה הדבר הראשון שאמרת, זה אמא מניקה. ואני רוצה ככה לשאול איך האימהות שינתה אותך.
וואו, דבר ראשון, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים ביפר, ואני לא עושה פרסומת לאימהות, כי אני חושבת, אני משוכנעת שיש נשים שזה הדבר הכי לא טוב שקרה להם בחיים, וזה לא משהו שהוא מתאים לכולם.
אגב, אני שמח שאמרתי את רגע את המשפט הזה, כי אני חושב שבהקשר הזה של להיות הורים, זה, לא, זה גם גברים, גם נשים, יש פה איזשהו מין משהו חברתי תרבותי כזה.
בישראל, ברור.
בישראל, אפילו אולי בעולם גם, אבל אני חושב שזה מאוד חזק בישראל, שיצא לי פשוט באחד הפרקים פה, ראיינתי מישהי שהיא, איך זה נקרא, הורית, כאילו לא רוצה להיות...
אל-הורית, נראה לי אומרת.
אל-הורית אולי, כן. שהיא לא רוצה להביא ילדים, שזה כאילו נשמע לא לגיטימי.
ברור.
אוקיי, אז אני שמח שאמרתי את זה, כי אני חושב שזה באמת עניין אינדיבידואלי. יש אנשים שהורות יכולה מאוד להתאים ומאוד להעצים אותם, ויש אנשים שפחות.
נכון, שיכולה גם לשאוב מהם את כוח החיים.
נכון, לגמרי.
זה בהחלט דורש הרבה כוח חיים, אבל אני חושבת שזה מאוד 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 קרקע אותי. אתה יודע, דיברנו בשיחה שלא לא הוקלטה לפני הפודקאסט, אז דיברנו קצת על התקרקעות וזה, ויש משהו, בדיוק יצא לי להגיד את זה גם למישהו אתמול, שיש משהו בהורות שגרם לי, טוב, אני all in בכדור הארץ, אתה יודע, אני all in בחיים פה. וזה עושה לי מאוד 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 טוב. בנוסף, כמויות האהבה שהגוף פתאום מייצר, וש... אתה יודע, היה כל מיני אנשים שאמרו לי, יואו, את לא מבינה איזה כיף, כמה ילדים אוהבים אותך. ואני כזה, מה אכפת לי כמה אוהבים אותי? כאילו, עכשיו אני יודעת להגיד, מה זה משנה כמה אוהבים אותי? מה שמשנה זה שאני זוכה לאהוב אותם. באמת, ברור שלהיות נאהב זה דבר מדהים, אבל היכולת להרגיש אהבה כזאת כלפי מישהו, זה מדהים. ואתה יודע, יש לי ילד אחד שכבר ממש מדבר, והשיחות האלה, ואני חושבת שכן, שזה מאוד מאוד קרקע אותי, מאוד הכניס אותי עוד יותר לגוף, וגם זה נותן המון ענווה, ענווה לתוכניות שאנחנו שמים, ענווה לסדר עדיפויות שלנו, ליכולת לשליטה, יש לי צורך מאוד חזק ומגוחך להיות כל הזמן בשליטה, אז זה...
למי לא?
כן, תתפלא, יש אנשים שלא, ואנחנו אולי שנינו חולקים את זה, ואולי יש לך חברים כאלה.
אני חושב שהרבה אנשים...
הרבה אנשים שאתה מוקף בהם, גם אני.
אוקיי.
אבל לא, לא כולם כאלה. יש אנשים שהם ממש לא כאלה, אפילו, אפילו.
אבל שליטה, אתה יודע, יש לה הרבה היבטים, נגיד, הצורך בוודאות ובביטחון, הוא מגיע
נכון, הצורך בוודאות קשור, יש את זה באמת לרוב האנשים, אבל הצורך לשלוט ושדברים יעשו כמו שאנחנו חושבים שהם צריכים לעשות וזה, זה לא משהו שכולם חולקים.
כן, יש משהו יותר בזרימה.
כן, וגם משהו שאני לומדת, זה לשחק, זה, אתה יודע, שאני אומרת לבן שלי אתמול, טוב, בוא, היום אנחנו הולכים לראות סרט. אז הוא אומר לי, יש, 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 והוא קופץ, והוא כל כך שמח. ויש בזה משהו, זה מאוד מאוד מחבר לחיים.
תגידי, מה, בואי נדבר קצת על הצד של מחירים. אוקיי.
בהורות או בחיים?
בכלל, בחיים, בכלל. תעשית, שוב, אנחנו ממש נגענו פה לדעתי קצת בקצה קרחון של דברים שעשית בחיים. את תיארת שם באמת בספר, אני חושב שזה באמת, אני חוויתי ממש, שעברתי איתך איזשהו מסע מאוד, מאוד מעניין של באמת התמודדות עם הרבה מאוד היבטים בחיים, אם זה בהיבטים של קריירה ושל גוף ומיניות, ודיברנו עליהם, ושל גברים ונשים, והורות וכל מיני דברים כאלה. וזוגיות כמובן. יש מחירים תמיד שאנחנו משלמים על הדברים האלה, אז אשמח ככה לראות מה, בתפיסה שלך, איזה מחירים את שילמת או משלמת על שינויים שעשית.
אני צריכה לבחור שינוי מסוים כדי זה, אז אני חושבת רגע, תראה, אני חושבת שמשהו ש... אני בשלב מסוים החלטתי שהדבר הזה עם הקול שלי, מה שאני רוצה להוציא לעולם, שזה לכתוב, לכתוב ספר, לעשות פודקאסטים, להקים קהילות, זה הרבה דברים, זאת אומרת, יכלתי ללכת בכיוון שהוא הרבה יותר ממוקד, לשים את כל העשייה שלי במקום אחד, נגיד לעבוד באיזושהי חברה, או להקים איזשהו מיזם שאני רק בו, ויכול להיות שהיה לזה פרס כלכלי שהוא מיידי יותר, או גבוה יותר, וגם, אז אתה יודע, שהיה את כל, את כל הטירוף עכשיו של ההייטק וכאלה, זה משהו שאני בטוחה שאני לא היחידה שרגישה כזה, וואי, זה זמן שיכלתי לקצור איזשהו פרי כזה, אם הייתי נשארת, בחברה אחת, אפילו לא שאני מקימה, אבל אני שומעת הבת שלי בוכה. זה גם מחיר, אתה יודע, אני שומעת הבת שלי בוכה בחדר פה, וכאילו בחדר פה ליד, היא בידיים טובות, אבל להיות עצמאית ולחזור לעבוד, כאילו בתור עצמאית אתה חוזר לעבוד מהר יותר אחרי לידה, את חוזרת לעבוד מהר יותר אחרי לידה. אז כן, אני מניקה ואני איתה הרבה מהיום, אבל אני גם לא איתה הרבה מהיום.
כן.
ואז זה אומר שאני יכולה לשמוע אותה בוכה, וזה מפעיל לי את הגוף, ואני לא הולכת אליה באותו רגע. וגם בכלל כל הסדר יום שלי כעצמאית הוא מאוד משונה. זה מה שרציתי וזה מה שהתאים לי, אבל אתה יודע, יש אנשים שהולכים, משהו, הקריירה שלהם פשוטה יותר. זאת אומרת, כן. הם עדיין עובדים קשה ונותנים את הכל, אבל הם לא צריכים עכשיו להסיק את עצמם במלא אפשרויות של רגע, כן. לקחת את זה לכיוון הזה או לכיוון הזה או לכיוון
המון
הזה.
המון בחירות והמון החלטות. כן. כן.
כאילו יש בזה משהו מאוד פשוט. אתה מגיע, אתה זה, קורה ככה, קורה ככה.
קודם כל, את רוצה לעשות רגע הפסקה בהקלטה? נגשת עליה או ש...
לא, אני רואה שהיא הפסיקה לבכות.
סבבה.
כן.
אני יכול מאוד להתחבר לזה, אני מסתכל נגיד, אני יכול נגיד להסתכל על ההורים שלי, לצורך העניין, אוקיי? מבחינה זאת, אני חושב שהחיים שלהם היו מאוד פשוטים יחסית, היו להם התמודדויות אחרות לגמרי, כן, אבל אני זוכר את ההורים שלי, תדעת, אמא שלי מגיעה ב3 מעבודה, בסדר? אבא שלי הגיע מאוחר, ב4, כן? ויש להם חיים שלמים אחר כך, ואין פה שאלות של קריירה יותר מדי, והתמודדויות יותר מדי, ותדעת, והם היו שניהם עובדי מדינה, ופנסיה מובטחת, וביטחון לכאורה מובטח, ו... זה כאילו כמות ההתמודדויות, בחירות, החלטות שהם נדרשו להם, אני חושב, היא הייתה בסדר גודל אחר ממה שדור שלנו, דור של הילדים שלנו נדרש, ובטח כמות האפשרויות, שזה מאוד מבלבל יכול להיות.
כן, אבל יכול להיות, אתה יודע, לילדים שלנו זה נראה לי יותר מורכב, כי אנחנו מדברים על אתגר בגלל אפשרויות, אבל ראינו מה קרה בשנים האחרונות עם הקורונה ומשבר האקלים, שאנחנו עוד לא יודעים לדמיין בכלל מה היו ההשלכות שלו, ועכשיו המיתון שאנחנו נכנסים אליו כנראה, לא כנראה, אנחנו נכנסים אליו, אני חושבת שזה הרבה דברים שקשה לנו לדמיין את העולם שהולך להיות לדורות הבאים בכלל, שאנחנו נסתכל על האתגרים שאנחנו חווינו, וזה יהיה מצחיק, אתה מבין מה אני אומרת?
כן, אני חושב שזה נהיה עולם הרבה 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 יותר מאתגר, ככל שאנחנו מתקדמים.
כן, ואני מהאופטימים שחושבים טוב, אבל זה בדרך למקום טוב יותר, ולמשהו טוב יותר, אבל... אנחנו לא באמת יודעים.
איך צ'רצ'יל אמר? הוא אמר, בוודאי שאני אופטימי, איזה סיבה יש לי את כל דבר אחר.
יש לי גם משפט מעולה שזה, אני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל הם אומרים, bad times create good people, good people create good times, good times create bad people. איזה מעניין.
כן.
כי יש משהו כאילו שהכל סבבה, שזה נהיה, אתה נהיה עצלן, וגם מושחת הרבה פעמים.
כן, לגמרי.
ואז יוצר זמנים רעים.
זה מעניין שאת אומרת, כי אני יכול רגע להשליך את זה על משהו שהבנתי על החיים שלי, כתבתי בגיל, לפני חודש, יום הולדת 50, אז כתבתי פוסט של 50 תובנות לגיל 50.
אני רוצה לקרוא אותו.
אני אשלח לך. ואחד הדברים שכתבתי שם, זה שהבנתי שמה שעובד לי זה ללכת על הקצה. זאת אומרת, לעשות דברים, כאילו ברגע שאני לוקח את עצמי לקצוות, אז זה מוציא את עצמי מהנוחות שלי, וזה שומר אותי ערני בחיים. כי במקומות שאני לא ככה, אז אני נורא קל לי להירדם וליפול לסטגנציה.
כן.
אז הבנתי ש... שוב, זה עובד לי, לא אומר שזה הדבר הנכון לעשות אותו, אבל ערן, לפחות בנקודה הזו בחייו, זה מה שעובד. ואז אני לוקח את עצמי כל מיני קצוות כאלה, וזה שומר אותי ערני. אוקיי? וגם, אגב, גם בקשר, גם עם האהובה שלי היום, אנחנו עושים דבר, כאילו, אנחנו בקשר בינינו, אנחנו בוחנים קצוות, וזה שומר אותנו ערניים בקשר. אוקיי, אז אני חושב שהדבר הזה, בהקשר של המשפט שאמרת, הוא נכון, כי ברגע שאנחנו נופלים לאזורים הנוחים והנינוחים שלנו, יש לנו נטייה להירדם ולפעול לסטגנציה.
תקשיב, זה מטורף. אני חוויתי ממש על בשרי לפני כמה זמן, עד כמה אנחנו מעדיפים מה שמוכר, אפילו אם הוא רע עבורנו. זה פשוט ברור, כל הזמן קורה.
ברור.
משהו שאתה יודע שהוא שלילי, אבל אתה פשוט יודע במה העסקת חבילה כוללת. נכון. זאת אומרת, אני הולך על זה.
אני אתן פה דוגמה קיצונית, אני משתמש על זה הרבה בהרצאות, אישה מוכה.
בטח, אוקיי. נכון, זה הדוגמה הכי...
זה כן. מאוד קיצוני, יש נשים מוכות שהן סובלות יום-יום, אבל הן... הפחד מהאי-וודאות שבחוץ ישאיר אותם במקום הוודאי ובטוח שזה לחטוף מכות. זה מאוד מאוד, יכול להגיע למקומות מאוד קיצוניים כאלה,
וזה מגיע. זה מה שהטבע שלנו, זה הטבע שלנו.
לגמרי, אנחנו תמיד נאחז במוכר יותר בקלות. טוב, עשיתי לך פה טיזינג, אני הוצאתי קודם משהו מהתיק וראיתי שהסתכלת עליו, אז יש לי כאן...
מה, תגיד, מה זה?
אז זה משהו חדש שהתחלתי לעשות, לדעתי השלישית שאני הולך לעשות את זה איתה, זה נקרא שאלה בהפתעה.
אז כל השאלות פה הן בהפתעה.
כן, לא, אבל זו שאלה שגם לי בהפתעה.
אוקיי, מדהים.
למרות שגם חלק גדול השאלות הן לא מתוכננו. יש פה שתי חבילת קלפים, אז תתחילי בלבחור ירוק או צהוב.
צהוב.
אז בעצם יש פה קלפים, ועל כל קלף יש איזושהי שאלה. ואנחנו נראה מה... מה את... על מה את הולכת... על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו? רגע, נערבב אותם. אוקיי. ו... אוקיי, אז בואי תשלפי איזשהו קלף ונראה מה השאלה שיצאה לנו.
What or who has made the biggest impression on your life in the last year? מי או מה עשה את
ההשפעה,
למרות שאימפרשן זה עוד דברים, אבל אוקיי, על החיים שלך, שלך בשנה האחרונה.
כן, מה הדבר או האיש?
כן, הבת שלי.
אוקיי.
הבת שלי, כן, על הידע שלה, היכרות איתה כשהייתה... כשהיא הייתה בבטן שלי, האופן שבלידה, אני ממש הרגשתי שהיה לה תפקיד משמעותי בלידה שלנו, שהיא שכיוונה אותה, כן. ואתה יודע, והכירות איתה עכשיו, כאילו, זה ברור שזה היה הדבר הכי משמעותי. לשלוף עוד משהו?
כן, בא לך.
כן, אני מאוד אוהבת להלתר.
יאללה.
If you decide to get cremated, אני לא יודעת מה זה, where would you want your ashes spread? הבנתי, בים, ברור שבים.
לא, תסביר את השאלה, אם את רוצה.
כן, אם הייתי רוצה שישרפו את הגופה שלי, שאגב, זה די מה שאני רוצה. יצא לי להגיד את זה כמה פעמים. נורא לא בא לי לתפוס מקום מבית קברות. לא שאני שופטת מישהו שעושה את זה, אבל גם לא בא לי שהמשפחה שלי תבוא לבית קברות כדי לדבקוש אותי. הייתי מעדיפה שהם הלכו לים. וגם הרגישתי שיש כזה מצוקת אדמות. אז כזה לא...
נהיה מאוד צפוף.
כן.
עוד למה דווקא בים?
כי זה נראה לי מקום חיובי ללכת אליו. כאילו, ונראה לי סבבה כזה. זה עוד אחד אחרונה?
יאללה אחרונה.
What is the nicest thing a stranger has ever done for you?
מה הדבר הכי נחמד שמישהו זר עשה עבורך?
שהייתי בחודש תשיעי, ניסיתי, הבן שלי נפל, והיה צריך, היה במיון. הכל היה בסדר וזה, אבל זה היה מפחיד. ובעלי היה איתו במיון, ואני חיפשתי חנייה. עכשיו, אי אפשר למצוא ביחילוב חנייה באמצע היום, זה פשוט בלתי אפשרי. ואז מישהו בא להיכנס לחנייה, והסברתי לו, והוא פשוט נתן לי להיכנס במקומו. עכשיו, זה נורא מצחיק להגיד את זה על כאילו חניה וזה, אבל אני חייבת להגיד, זה היה הבדל של שעה, כאילו. כאילו זה היה ברור שהבן אדם לא הולך למצוא חניה, הוא גם היה בדרך לבית חולים, זה לא שהוא היה בדרך לשום מקום. אז זה היה משהו שמאוד נגע בי.
חשבתי על השאלה הזאת תוך כדי שככה חשבת עליה גם, ונזכרתי לפני כמה חודשים הייתי בקולנוע, והארנק הציק לי בכיס, אז שמתי אותו איפשה הכוסות, את יודעת, והשארתי אותו שם. ולא ידעתי אפילו, כאילו, ולמחרת בבוקר אני מקבל טלפון ממישהו שאומר לי, אתה היית אתמול בקולנוע, בסרט זה, היית בקולנוע כזה וכזה, אני אומר לו, כן, אבל הארנק שלי אצלך, הארנק שלך אצלי.
אבל גם אני הייתי, לא היית מחזיר ארנק?
כן, אבל לא ציפיתי.
כן.
כאילו, לא ציפיתי.
כן.
כאילו, עכשיו, זה גם לא ציפיתי בשני מובנים, לא ציפיתי כאחד, לא ידעתי באותו זמן שאיבדתי אותו.
כן.
אוקיי? ולא ציפיתי, הוא היה ממש ממש נחמד, וכאילו, את יודעת, נפגשנו אחרי רבע שעה, וכאילו,
גדול,
כאילו הכל היה שם, הכל, כאילו, הוא היה ממש יצא מגדרו, כאילו,
כן, כן.
כדי להחזיר לי את זה, וזה היה מאוד, מאוד 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 אהבתי, מאוד נחמד. הילדים שלך אמנם עדיין עוד קטנים, אבל מה את חושבת שהם לומדים או ילמדו ממך?
וואו. יצירה, להיות ביצירה. קהילה, שאת שהרבה אני בעולם של... קהילות ואנשים גם בקטע משפחתי, חברי, וגם בקטע של עשייה. כנות, שיתוף. כן, נראה לי שצריך לעבוד על יחסים, כאילו להשקיע ביחסים.
מאמן. אם הייתי יכול לארגן שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, וכל אחד בעולם יכול לראות מה כתוב עליו, מה היית רושמת שם?
תודה.
תודה? כן. תסבירי.
תראה, זה גם מה שכתוב על הטבעת.
על הטבעת, כן.
וזה גם המילה שלי ושל אלון כזה. שנראה לי שזאת העבודה שלנו בחיים, להכיר במה שיש, להודות על מה שיש, להכיל את מה שיש. נראה לי שזה כזה הכל.
וואלה. יש איזו שאלה שהייתי צריך לשאול אותך שעדיין לא שאלתי?
יש שאלה שאני נורא אוהבת. לא המצאתי אותה, זו שותפה שלי, אחת השותפות שלי ב-W המציאה, כאילו הכירה לי אותה, אני לא יודעת אם... ואנחנו עושות מזה תרגיל לפעמים בסדנאות, וזה, מה אתה חושב שאני חושבת עליך?
מה, אני חושב שאת חושבת עליי?
כן.
אז החזרת לי, טוב, השאלה הבאה הייתה אם יש משהו שאת רוצה לשאול אותי, אז זה ככה מעניין. מה אני חושב שאת חושבת עליי? זה מכריח אותך להיות, להתעסק בשאלה של עד כמה צנוע או לא אתה רוצה להיות.
לא, אבל בכנות, תגיד בכנות.
אני חושב שאת חושבת עליי שאני מסקרן, ושעשיתי דרך, נראה לי. נראה לי. אני לא יודע אם אני לגמרי אוף או לא.
לא, לא אוף בכלל, אבל מעניין שזה השני הדברים הראשונים.
זה מה שאני חושב, זה ככה שקפץ לי מיד, כאילו בלי לחשוב על זה יותר מדי.
אגב, שעושים את זה, אם מישהו רוצה לעשות את זה מתישהו, אתה מבקש מהבן אדם לכתוב שלושה דברים שהוא רואה בך, ולשים את זה בצד בלי להגיד, ואז השני עונה על השאלה הזאת, ואז אני פשוט נותנת לך את הפתק.
כן, אז זאת אומרת, אתה לא...
כן, אתה לא אומר, אני כן חושב, אני לא חושב, כי זה לא הקטע.
כן, מעניין. טוב, אז השאלה שבאה, זה באמת, אם יש משהו שהיא רוצה לשאול אותי.
אני רוצה לשאול אותך מה החלום שלך, שעוד לא עשית.
אז כאילו, עשיתי אותו בקטנה, אבל לא ברמה שמיציתי אותו. לפני כשש שנים, יצאנו לטיול של שנה בעולם. הוא אחר כך התקצר, היה בסוף 7 חודשים, אבל כאילו, כוונה הייתה לתזמת לשנה, והסתובבנו עם ילדים בעולם, והחוויה הזאת של נוודות קצת בעולם, והיא ככה השאירה אותי עם הרבה טעם של עוד, ואני לגמרי רואה את עצמי מחלק את חיי בין כל מיני מקומות בעולם. לא מחר בבוקר, אבל אני מניח שבטווח של כמה שנים מהיום, את יודעת, עוד קצת ילדים הטיפה קטנים וכולי, אבל בשביל זה, אבל בשביל שאני אוכל, רגיש שאני יכול לעשות את זה עכשיו, אז אני לגמרי רואה את עצמי בשלב מסוים, קצת נווה דיגיטלי כזה שמסתובב בכל מיני מקומות. כאילו שוב, המסתובב זה פחות התנועה, אלא יותר לחוות, פחות תנועה תזזיתית נקרא לזה, אלא פשוט לחוות, את יודעת, כמה חודשים פה, כמה חודשים שם, כמה חודשים כאן, כאילו כזה... כזה סגנון חיים. לא יודע לכמה זמן, אני גם באופן כללי היום מבין שלקבוע מראש דברים זה די חסר משמעות, כי לחיים תמיד יש דינמיקה משל עצמם. אז כן, הייתי מחפש את חוויית החיים הזאת.
מהמם, זה כיף.
אני לגמרי מרגיש שיכולנו לדבר עוד שעות.
ממש.
אבל יש לנו פה תינוקת בחוץ שצריכה אימא. רציתי להגיד לך המון תודה. ממש שמחתי על השיחה והמפגש הזה. מי שככה רוצה להשיג אותך, להתחבר לעשייה שלך, איך הכי קל לעשות את זה?
דבר שני, יש לי אתר, narkisalon.com, שיש שם הכל. יש את האינסטגרם.
אין שם את הפודקאסט, אגב, שימי לב.
יש את הפודקאסט,
לא מצאתי
בטח שכן, אתה. אבל לא, אבל אתה צריך להיות בעברית.
עברתי לעברית.
מה?
אני פספסתי אותו, אתמול הסתכלתי.
פספסת, אני אראה לך מי, בטח.
Okay.
או שיש בג, וזה גם חשוב שאני אשים לב. Okay. אבל יש גם את האינסטגרם שלי, יש את קבוצה של משחקות באש, וכמובן יש את הספר אישה חיה.
הוא אגב, הוא רק באודיו שהוא גם מודפס?
לא, הוא בהכל, יש אודיו מודפס, ויש גרסה אלקטרונית, ובקיץ אני אכנס לחנויות.
אגב, אני חושב שלי, החוויה של להאזין לספר, ולשמוע אותך מדברת אותו, מקריאה אותו, זה אני חושב שזה מוסיף עוד מימד מאשר לדעתי לקרוא.
כן, אני נורא אוהבת ספר פיזי פשוט.
גם אני בטח לא מקשיב באודיו. אני הרבה יותר אוהבת ספרים פיזיים, אבל יט, אין דיאט.
כן.
אני חושב שפה יש משהו בעיניי מאוד חזק בלשמוע אותך מדברת את זה.
אז גם אם באים לאינסטגרם שלי, נרקיס סלון, או עושים גוגל אישה חיה, אפשר למצוא את הספר. ויש נוזלטר שאני שולחת כל שבוע גם, אז אנחנו נשים את הלינקים להכל. רציתי גם להגיד לך המון תודה, אתה מדהים.
תודה.
ולמדתי המון, ונורא נהניתי להיות ליד ההוויה שלך.
תודה, זה כיף.
כן, ממש.
להתראות.
ביי ביי.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@eranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/eranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושילחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר eranstern.co.il/doingchange ושוב eranstern.co.il/doingchange. אני ערן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.